טוב, בפעם הקודמת התחלתי לדבר על חזקת שלוש פעמים, כשההקשר לדיון בעצם היה על הרוב דלייתא קמן. בעצם ראינו שרוב דלייתא קמן זאת הכללה ממדגם, ואמרתי שזאת עוצמתו וזאת חולשתו. אפשר לפרש את זה לכאן או לכאן. וחולשתו, מי שרואה חולשה ברוב דלייתא קמן, שזה גם פשט הגמרא בחולין, נובעת מזה שכשאתה עושה הכללה ממדגם, אתה בעצם מניח שהמדגם הזה הוא מדגם מייצג. זאת אומרת שהמדגם משקף את החוק הכללי, הוא מקרה פרטי של החוק הכללי. כשאת זה אתה בעצם לא באמת יכול לדעת, זאת ספקולציה, שזו למעשה בעיית האינדוקציה של דיוויד יום. דיוויד יום בעצם אומר, זה שראית דבר קורה כמה פעמים, זה לא אומר שזה חוק כללי, שהוא יקרה תמיד. וההנחה שלך, שאם זה קרה כמה פעמים, זהו החוק הכללי, יש בה מן הספקולציה. ולכן אנשים נוטים לחשוב שרוב דלייתא קמן, הוא רוב בעייתי יותר, יש בו מימד ספקולטיבי. לעומת זאת רוב דאיתא קמן, כל החנויות לפנינו, יש 9 קשרות ואחת טרפה, אני לא עושה שום הכללה, העובדות פה, ויש פה חתיכת בשר שהיא אחת מתוך החתיכות, זאת אומרת היא באה מתוך אחת מהחנויות, אז לכאורה זה הרבה יותר חזק לומר שהחתיכה הזאת באה מחנויות הרוב ולא מחנויות המיעוט. אין פה שום ספקולציה, אין פה שום הכללה, לא חשוף לבעיית האינדוקציה של יום וכדומה. מצד שני, דיברתי על זה שיש פה בעיה אחרת, שזה בעצם לא משהו שאפשר לאשר אותו בבדיקה. אי אפשר לעשות ניסוי שיאשר אותו. אז ראינו את הדברים לכאן ולכאן. כדי להמחיש את בעיית האינדוקציה של יום, זאת אומרת, את הבעייתיות שיש בהכללה, התחלתי לעסוק בשאלת חזקת שלוש פעמים בהלכה. אמרתי שחזקת שלוש פעמים מופיעה בכמה וכמה הקשרים הלכתיים. אפשר לדבר על שור מועד, זה אולי המקום שבו זה מופיע אפילו בתורה עצמה. שור שנגח שלוש פעמים הופך להיות שור מועד, עד אז הוא שור תם, משלם חצי נזק, ברגע שהוא מועד משלם נזק שלם. יש הבדלים בין הדין של שור תם לשור מועד. מה הופך אותו מתם למועד? זה שהוא נגח שלוש פעמים. אז זה בעצם בסיס ראשוני לרעיון הזה של חזקת שלוש פעמים. אם משהו קרה שלוש פעמים, אז זה כנראה חוק כללי. כן, זה בעצם האינדוקציה. רואים את זה בעוד מקומות, וסתות של אישה, אישה שמתו בעליה, או ילדים שמתו מחמת מילה, אחרי שזה קרה שלוש פעמים, אני מניח שזה חוק כללי, וכן הלאה. יש עוד כל מיני דוגמאות, כולן מופיעות בגמרא, כל הדוגמאות שהבאתי עד כאן, שהן דוגמאות לחזקת שלוש פעמים. זאת אומרת, ההנחה שאם ראיתי שלוש דוגמאות, אני יכול לעשות מזה הכללה ולהפוך את זה לחוק כללי. ואז הבאתי את המקור חיים. מקור חיים בעצם עוסק בדיני פסח, חמץ בפסח, והוא מדבר על מצב שבו מצאתי חיטה מבוקעת בתוך העיסה שלי. והוצאתי אותה. ואז מצאתי עוד חיטה מבוקעת, שלוש חיטים מבוקעות, והוצאתי אותן מתוך העיסה. עכשיו, השאלה האם אני צריך לחשוש שיש בתוך העיסה הזאת עוד חיטים. מצאתי כבר שלוש. השאלה האם אני צריך לחשוש שיש עוד. אז הוא אומר, לכן נראה לי, התחלנו אותו כבר פעם הקודמת, לכן נראה לי, דלא אמרינן חזקת ג' פעמים, כי אם בדעיק הדבר הגורם, במסתבר שיהיה כך, וההיקש, השכל, השכלי, מחייבהו שיהיה כך. אבל בדבר שנופל במקרה, וליק הדבר הגורם המסתבר כל כך, אין חזקה למקרים. הוא אומר ככה, כאשר אני ראיתי שלושה מקרים, ואני הופך את זה לחוק כללי. את החוק הזה, את ההכללה הזאת אני עושה אם יש איזשהו היגיון שקושר את שלושת המקרים שאותם ראיתי. אבל סתם אם משהו קרה 3 פעמים ואין מאחורי זה איזשהו עיקרון שיכול להסביר למה זה קרה 3 פעמים, שם אני לא אניח שזה חוק כללי. והבאתי את רב חיים הידוע על הגמרא שם בתחילת חגיגה, על סימני שוטה, שהגמרא אומרת שם שאם יש לו 3 הסימנים, אז הוא כנראה שוטה, לאחת הדעות, זאת מחלוקת המוראים. אבל לאחת הדעות, אם הוא מביא סימן אחד לא טוב, מביא 2 סימנים לא טוב, 3 סימנים, זה אומר שהוא שוטה. ורב חיים שואל למה, הרי כל סימן לחוד לא מספיק, למה? כי יש לו הסבר. הוא הולך בלילה כי הוא, כן, הולך ללון בבית הקברות בלילה, הוא רוצה שתשרה עליו רוח טומאה. הסתובב בלילה כי גנדריפה זכה די, כן, הוא תפס אותו איזשהו משהו, חולי נפשי, או כן, זעזוע. ערעור או משהו כזה, מקרע את בגדיו, זה בגלל שהוא לא שם לב או משהו כזה. אז יש לנו הסברים לכל אחד מסימני השיטיון האלה, שאומרים לנו לא, הוא לא בהכרח שוטה, יכול להיות שיש הסבר למה הוא עשה את זה. אז זה עם סימן אחד, אני לא יכול להכריז עליו כשוטה. 2 סימנים גם לא, אולי הוא הולך לבית הקברות בלילה כי הוא רוצה רוח טומאה, והוא יוצא בלילה כי גנדרי פסח די. אבל כשיש 3 סימנים, אז כן, למה? אז רב חיים אומר, כי אם יש לי 3 סימנים, ויש הסבר אחד שחורז את 3, ההסבר שהוא שוטה, זה מסביר את 3 האירועים, אז הוא עדיף על האלטרנטיבה שמציעה הסבר נפרד לכל אחד מן האירועים. כן, אתר של אוקם, ההסבר הפשוט יותר הוא עדיף. אבל זה כמובן רק במקום שבו באמת יש איזשהו הסבר משותף שחורז את 3 המקרים. כן, אחרת אני לא אניח שיש פה איזשהו כלל, רק אם יש לי איזשהו רעיון, מה יכול להיות הכלל הזה, אוקיי? אז אותו דבר אומר בעצם המקור חיים כאן, והוא אומר, הוא ראיה ברורה לזה, כן, אני קורא פה, הוא ראיה ברורה לזה, מיבמות סמך דלת גבי קטלנית, דלמנד אמר מעיין גורם, אין דין קטלנית בארוסה, וכן אין דין קטלן בגברי. על מה? דקוליך דליקה גורם המסתבר, ליקה חזקה. כן, ואז הוא מביא עוד ראיות וכו'. מאיפה הרעיון הזה? אז בואו נראה את הגמרא. זה הגמרא ביבמות. הגמרא דנה פה בחזקות 3 פעמים, זה הגמרא הבסיסית בעצם שעוסקת בחזקות 3 פעמים. הגמרא אומרת, כן, אז יש שם כן, הגמרא אומרת ככה, המשנה, נשא אישה ושהה עם 10 שנים ולא ילדה, אינו רשאי לבטל, לבטל בריאה ורבייה. גרשה מותרת להינשא לאחר, ורשאי השני לשהות עם 10 שנים, ואם הפילה, מונה משעה שהיא הפילה. בסדר? עכשיו מתחילים לדון כמה פעמים אפשר לחזור על הדבר הזה. זאת אומרת, הגמרא מתנית אין מני, כן, השני אין שלישי, זאת אומרת, מתחילה, גרשה מותרת וכו'. אז עוד אחד יכול לנסות להתחתן איתה, ולחכות 10 שנים. אם זה לא קורה, האם לשלישי גם מותר? המשנה לא אומרת. אומרת הגמרא, שני אין, שלישי, לא. כן? אדם אחד יכול לנסות עוד פעם, אבל אדם נוסף, אדם שלישי, לא יוכל כבר להתחתן איתה. כי כנראה היא אילונית, היא לא תביא ילדים. שואלת הגמרא, מתנית אין מני. מי זה התנה ששנה את המשנה הזאת? אומרת הגמרא, רבי, דתניה, מלה הראשון הוא מת. שני הוא מת, שלישי לא תמול, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שלישי תמול, רביעי לא תמול. מה הכוונה? אישה ילדה ילד, עשו לו ברית מילה והוא מת מחמת המילה. ילדה עוד ילד, עשו לו ברית מילה וגם הוא מת מחמת המילה. כן? את הבן השלישי אומר רבי, היא לא תמול יותר. כי הוא ברגע שימול אותו גם הוא ימות. רבי סובר שנוצרת חזקה אחרי 2 מקרים, לא 3. רבן שמעון בן גמליאל אומר לא, שלישי כן ימול, אם גם הוא ימות אז את הרביעי כבר לא. על המחלוקת ביניהם, כך מסבירה פה הגמרא, האם 2 מקרים יוצרים חזקה, או שלושה מקרים יוצרים חזקה. אם עושים הכללה על בסיס שתי דוגמאות, או שעושים הכללה על בסיס שלוש דוגמאות. לפי רבי בעצם החזקה היא חזקת פעמיים, לא חזקת שלוש פעמים. לפי רשב"ג החזקה היא חזקת שלוש פעמים. אז מביאים עוד דוגמאות, לא משנה. אני מדלג קצת בגמרא. ואז הגמרא אומרת, ועוד, אימר דה פליגי לעניין מילה, בנישואין מי פליגי, כן, רבי ורבן שמעון בן גמליאל חולקים לגבי תינוקות שמתו מחמת מילה, האם החזקה נוצרת אחרי פעמיים או אחרי שלוש פעמים? והגמרא אומרת שהמשנה שלנו שמדברת על אישה שעשר שנים לא יולדת, היא הולכת לפי שיטת רבי. כי עובדה שהיא אומרת ששני יכול להינשא לה, אבל שלישי כבר לא. אז רואים שחזקה לפי המשנה נוצרת אחרי פעמיים, אז זה כמו רבי. שואלת הגמרא למה? רבי ורשב"ג חולקים בענייני מילה, אבל לגבי להתחתן עם האישה הזאת, מי אמר שיש את אותה מחלוקת? אומרת הגמרא, אם. כן, זאת אותה מחלוקת. והתניא, התניא הכוונה בניחותא, אומרים המפרשים, זאת אומרת, רואים את זה בברייתא במפורש, נישאת לראשון ומת, לשני ומת, לשלישי לא תינשא, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לשלישי תינשא, לרביעי לא תינשא. אז רואים בברייתא שאותה מחלוקת שיש בין רבי לרשב"ג לגבי מילה, מת ומחמת מילה, אותה מחלוקת יש גם לגבי אישה שלא מביאה ילדים, עשר שנים. יש לפי רבי החזקה נוצרת אחרי פעמיים, לפי רשב"ג החזקה נוצרת אחרי שלוש פעמים. אומרת הגמרא...
הרב, מאיפה רשב"ג יודע את זה?
מה?
רשב"ג הולך לסכן עוד ילד, כן? מה הוא... על סמך מה הוא יודע שפעמיים כן ושלוש פעמים לא?
הוא אומר שאחרי פעמיים, אחרי שלוש פעמים, אחרי פעמיים זאת עוד לא ראיה, שלוש פעמים זאת לא ראיה.
הוא עשה מחקר, הוא עשה, בדק מיליון מקרים, ראה שזה ככה?
זאת ההתרשמות שלו? זה לא תוצאה של מחקר, אף אחד שם לא עשה מחקרים.
אבל אני שואל, אם עומד רבי ואומר משהו, שלא מסכנים ילד שלישי כי... זה קצת מוזר ששני ילדים מתו
מהמילה. אם רבי לא היה אומר את זה, אז לא היה קשה לך לרשב"ג.
אני אומר, קל וחומר. אז בא רשב"ג אומר, לא, אני בשוכנע, אני קיבלתי...
למה רבי לא חושש אחרי פעם אחת? אם מת הילד מחמת מילה, יכול להיות שהמילה הרגה אותו, מה אתה לוקח סיכון, אתה מעלה את הילד
שלי? גם שאלה תוכה נכונה.
אז איפה תעצור? אז רבי יוצר אחרי פעמיים, ורשב"ג אחרי שלוש, מה לעשות? בכל אופן, אז הגמרא
אומרת... מי שישלם את המחיר הזה, כן.
הגמרא אומרת, בישלם אגבי מילה, איקה משפחה דרפי דמה, ואיקה משפחה דקמית דמה. רפי דמה הכוונה אדם דליל, כן? וקמית דמה, כן, הוא לא נקרש אדם. אז ברגע שאתה עושה מילה, אדם לא נקרש ולכן התינוק מת. ויש משפחות ששם האדם, כן, זה גנטי, כאילו, זו ההנחה של הגמרא, יש משפחות שבהן האדם הוא יותר מתקרש, כן, ה-PT שלו קצר יותר, ולכן שם הילדים לא מתים מחמת מילה. אז מה? אז לגבי מילה, יש היגיון לעשות הכללה, אומרת הגמרא. ואת אם אתה רואה שמתו שני ילדים, או שלושה ילדים, מחמת מילה, אתה יכול להניח שיש פה איזשהו חוק כללי. מהו החוק הכללי הזה? כנראה במשפחה הזאת נולדים ילדים עם דם רפוי, דם שלא מתקרש. ולכן, אל תמול את הילד הבא. אלא נישואין, מה היא טעמה? כן, אומרת הגמרא, לגבי מילה, אני מבין את המחלוקת של רבי ורשב"ג. כי לגבי מילה, יש היגיון לעשות הכללה. אחרי פעמיים, אחרי שלוש, כל אחד כמה שהוא חושב, אבל יש היגיון בהכללה. מה ההיגיון? אתה יכול להסביר למה מתו שניים או שלושה ילדים מחמת מילה? כנראה שבמשפחה הזאת אדם הוא דליל, ולכן הוא לא מתקרש והילדים מתים. אז יש הסבר לתופעה הזאת, ולכן אנחנו עושים הכללה. זוכרים את המקור חיים? פה המקור שלו, זה הראיה שלו. ואת הגמרא אומרת, במקום שבו יש הסבר, שם אנחנו עושים הכללה, על בסיס שלושת המקרים. אבל בניסויים, זה שהבעל מת, פעם אחת, והוא מת עוד פעם, ואז הוא מת פעם שלישית. אז אל תנסה אליי יותר. למה? יש פה איזשהו היגיון שאומר שמשהו הורג את כל הבעלים? אין פה שום היגיון. לכן פה אומרת הגמרא, לא נכון לעשות הכללות. אז אומרת הגמרא, אמר לרב מרדכי לרב אשי, הכי אמר רבי מי מהגרוניה משמי דרבונה, מעיין גורם. ורב אשי אומר, מזל גורם. מה זאת אומרת? אבי מי מהגרוניה, כן, הוא טוען מעיין גורם, מה הכוונה מעיין? כן, המקור של האישה. זאת אומרת, מי שמקיים יחסי אישות עם האישה הזאת, יש משהו בנוזלים, נוזלי הגוף של האישה, שהורג את הבעלים. זאת אומרת, המגע המיני הוא זה שהורג את הבעלים. אז זה ההסבר. אז יש לנו הסבר למה לעשות הכללה גם באישה שמתו לה שלושה בעלים. כנראה המגע המיני הרג אותם. זאת אומרת, משהו במעיין של האישה, כן, בנוזלי הגוף של האישה, הורג את מי שבא איתם במגע. אז אם זה קרה פעמיים או שלוש פעמים, אנחנו עושים הכללה. אז יש היגיון גם בזה, לא רק בדם של התינוקות עם המילה. ורב אשי מציע הסבר אחר, מזל גורם. המזל של האישה הזאת זה שכל מי שמתחתן איתה מת. אוקיי? אז זה המזל. אז גם פה יש לנו בעצם איזשהו סוג של הצעה, מהו הרעיון ששוזר את שלושת או את שני המקרים. וממילא אני יכול לעשות הכללה. שואלת הגמרא, מה היא בעיניו? מה ההבדל
המשמעות של מזל הרב?
מה?
מה המשמעות של מזל?
רגע, תכף אני אחזור לזה עוד רגע. שאלה טובה. שואלת הגמרא, מה היא בעיניו? איכא בעיניו דארסה ומת, אינמי דנפל מדיקלה ומית. מה נפקא מינה בין שני ההסברים האלה? מה קורה אם האישה התארסה עם בעל והוא מת? התארסה עם בעל והוא מת, התארסה עם עוד בעל וגם הוא מת. האם אסור להתארס איתה עכשיו? אם אתה אומר שהמעיין של האישה גורם, זאת אומרת, ההסבר הוא שנוזלי הגוף שלה הורגים את הבעל בגלל יחסי האישות, אז באירוסין הרי עוד אין יחסי אישות. אז זה שמתו שלושת הבעלים, זה לא צריך להביא לחשש לגבי הבעל הרביעי או הרוס הרביעי, לכן מותר לרביעי להתחתן. לפי השיטה שהמזל גורם, אז אסור. כי המזל רואים שכל מי שמתארס יתמת, אז גם הרביעי יש חשש שהוא ימות, ולכן גם אם אין פה יחסי אישות, החשש בעינו עומד. נפקא מינה נוספת, מה קורה אם אחד התחתן עם האישה, ואז הוא מת לא בגלל הבעילה, אלא הוא עלה על עץ ומת. אתה לא תאונה, הוא מת. וזה קרה לשלושה בעלים שלה. עכשיו, אם אתה אומר שמזלה גורם, אז אני חושש. אז הבעל הרביעי של, או שלא יתחתן איתה, או שלא יעלה על עצים. כן? אבל אם אתה אומר שהמעיין גורם, אז פה זה לא קשור למעיין, הם נפלו מעץ. זה לא, הם לא מתו בגלל שהם נפגעו מנוזלי הגוף של האישה. כן? אלא אם כן הנוזלים האלה גורמים סחרחורת. ואז אם אתה עולה על העץ, אתה מקבל סחרחורת ולכן אתה מת. אבל זה הגמרא כנראה לא חשבה. בכל מקרה, לענייננו, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן, אומר המקור חיים, מקור חיים זה בעצם הנתיבות על אור החיים. אז המקור חיים בעצם אומר שבמקום שבו יש לנו הסבר אפשרי, אז אם זה קרה שלוש פעמים, אני עושה הכללה, ואני מניח ששלוש הפעמים האלה הן מדגם מייצג. ובעצם יש פה חוק כללי, אני עושה אינדוקציה, עושה הכללה. אבל אם אין לי הסבר מאחורי זה, אנשים עלו על העץ ומתו. מה, זה שזה קרה לשלושה אנשים, זה אומר זה יקרה לרביעי? מה, אתה רואה איזושהי סיבה גורמת למיטה של שלושת הבעלים הראשונים? לא רואה פה שום סיבה. אז כיוון שכך, פה אני לא עושה הכללה. אני לא אומר שטוב, אז אם גם הבעל, גם אם הרביעי שהתחתן איתה גם הוא, יעלה על עץ וימות. לא. כי אין פה שום היגיון שאני מצליח להעלות בדעתי ששוזר את שלושת המקרים שאותם פגשתי. אומר המקור חיים, רואים פה בגמרא שההנחה הזאת שאם משהו קרה שלוש פעמים אנחנו עושים מזה הכללה, זה רק במקום שבו יש לנו איזשהו הסבר אפשרי לשלושת המקרים שקרו. וההסבר הזה בעצם הוא איזשהו סוג של חוק טבע. או חוק כלשהו, לא משנה, הסבר טבעי כלשהו. ואז אתה אומר, אם יש הסבר, כנראה שההסבר הזה נכון, וזה יקרה גם במקרים הבאים. אבל במקום שבו לא נראה שום הסבר אפשרי, אז גם אם זה קרה שלוש פעמים, אני לא אניח שזה יקרה גם בפעם הרביעית. אז הגמרא הזאת ממש אומרת בפירוש, את מה שאומר המקור חיים, שאנחנו עושים הכללה משלושה מקרים, רק במקום שיש לנו איזשהו הסבר ששוזר את שלושת המקרים. אוקיי, זאת בעצם הטענה. עכשיו הערה על המזל הגורם, מה שאתה שאלת קודם. זה הערה מעניינת. כי מה פירוש מזל הגורם? מזל הגורם זה הסבר? האם יכול להיות מצב שבו לא לפי התזה שגם מזל זה אחד ההסברים האפשריים, האם יכולים להיות שלושה מקרים שלא יהיה להם הסבר? לא. תמיד אתה יכול להגיד, המזל גורם, אני לא יודע, משהו מיסטי, משהו, לא יודע בדיוק מה. המזל גורם. ברגע שאתה מקבל את המזל בתור הסבר, זה בעצם מרוקן את המקור חיים מתוכן. כי זה בעצם אומר, לא, אני לא צריך הסבר. גם במקום שאני לא מצליח לחשוב על שום הסבר, אז אני אגיד, אז המזל גורם. ועדיין אני אחשוש בפעם הרביעית. אז צריך לשים לב טוב שהמקור חיים אמנם מביא ראייה מהגמרא פה, אבל הראייה מהגמרא פה הולכת רק לפי רבי אבימי מהגרוניה. אבל לפי רב אשי, שאומר שהמזל גורם, בפשטות נראה שאין הסבר. לא צריך הסבר, סליחה, לא שאין הסבר. בכל מקום זה קרה שלוש פעמים, אני לא אומר שאין הסבר. אני אומר שגם אם אין לי הסבר, אני מניח שקיים הסבר. מזל לא גרם. זה לא היה מקרה. ולכן זה יקרה גם בפעם הרביעית.
למה זה לא הסבר? למה זה לא הסבר? היא בת מזל רק הזה?
לא, אין לי בעיה. זה יכול להיות הסבר, רק אני אומר, אם אתה מקבל דבר כזה כהסבר, אז אני לא מצליח לחשוב על שום מצב שבו יהיו שלושה מקרים ולא יהיה לך הסבר. ההסבר של מזל גורם תמיד יכול להיות. אז הדרישה שיצטרך להיות פה הסבר מתרוקנת מתוכן, כי אם לא מצאת הסבר אחר, תמיד ההסבר של המזל קיים. זה ג'וקר, כן? אתה תמיד יכול לשלוף את הג'וקר. אז אין מצב של שלושה מקרים שאין להם הסבר.
זה קצת שונה, בגלל שלגבי הברית מילה, לא נגיד על כל תינוק ותינוק שהיה לו מזל כזה. פה מדובר, מתמקדים על אותה אישה שיש לה מזל של קטלנית.
לא, גם בתינוק. בתינוק אני אומר, מה זאת אומרת, לאישה הזאת יש מזל ששלושת התינוקות שלה מתו מחמת מילה.
מילה זה אירוע מחוצה לה.
אז מה? המזל של האישה הזאת הוא כזה שתמיד, גם פה העץ הוא מחוץ על האישה. אבל המזל של האישה גורם שהבעלים שלה מתים כשהם נופלים מעץ. אז הילדים שלה מתים אחרי ברית מילה. מה ההבדל? ברגע שאתה מקבל את ההסבר של המזל, אז הדרישה הזאת של המקור חיים שחייב להיות הסבר מאחורי ההכללה, מתרוקנת מתוכן. ואת עוד פעם, היא מתרוקנת מתוכן לא בגלל שאין הסבר, יש הסבר. המזל הוא ההסבר. רק אני אומר, אבל בכל מצב יש הסבר. זאת אומרת, לא יהיו שלושה מקרים שתגיד, לא, לזה אין הסבר ולכן אני לא עושה הכללה. תמיד יש הסבר. ברגע שאתה מקבל את המזל בתור הסבר אופציונלי, ואת הסבר שהוא גם בא בחשבון, מותר גם לתלות במזל, אז לא יהיו שלושה מקרים שבהם אין הסבר.
אתה צודק, אבל נכון, אבל זה אולי גוף ההוכחה של המקוחאים, שהוא אומר שלמי שסובר שהמזל הוא הגורם, אז תמיד אפשר לשלוף את הטעם הזה, וזה שוזר את האירועים.
אוקיי, אבל אז זה אומר שהמקוחאים מצא להגיד שיש מצבים שבהם אנחנו לא עושים הכללה, שקרו שלושה מקרים ואין לנו הסבר ששוזר אותם. אין מקרה כזה לפי רב אשי. הרי כל המקור חיים, כל הרעיון שלו היה להביא לנו את הרעיון הזה כדי להגיד שיש מצבים שבהם גם אם משהו קרה שלוש פעמים לא נעשה הכללה. כי זה לא מדגם מייצג, כי זה לא מקרים פרטיים של חוק טבע. כי אין הסבר אפשרי. עכשיו, לפי רב אשי, אין מקרים כאלה. תמיד יש הסבר. אם מזל זה הסבר, אז
נכון.
כל דבר הוא, אז לכל דבר יש הסבר.
כן, בדיוק.
אז לכן, שימו לב עכשיו, אתם רואים בו את סימן ההלכה. תקלו. סימן ההלכה נמצא על רב אשי. שמתם לב? תראו את שולחן ערוך, אבן העזר ט'. אישה שנישאת לשני אנשים ומתו, לא תינשא לשלישי, שכבר הוחזקה להיות אנשי המתים. ואם נישאת, לא תצא. אגב, אישה שנישאת אומר הרמה, או שנתארסה. רואים? מה זה או שנתארסה?
זה המזל.
המזל, נכון? זה לפי הסבר של המזל, לא המעיין. כי התארסה אין יחסי אישות. זאת אומרת, כמו מי פוסקים? כמו רב אשי. אז הראייה של המקור חיים כמובן נופלת.
אבל זה מאוד קשה להבין את התירוץ הזה של מזל, כי זה, אפשר להשתמש בזה, כמו שהרב אמר, זה כמו ג'וקר, זה לא...
לא, הטענה היא אין מקרה בעולם כלל. זה בעצם הטענה. אין
כן.
מקרים בעולם. אם משהו קרה 3 פעמים, אז זה כנראה חוק כללי. זה הטענה בדיוק. ואם אתה לא מוצא, אז זה כנראה מזל. אבל תמיד חייב להיות. אין מקרה. זה בדיוק הטענה. כן? או לפחות, ההנחה של מקרה היא הנחה מאוד בלתי סבירה. לא אומר שאין מקרה. אבל כל פעם שקרו 3 פעמים, ויש לי התלבטות עכשיו, האם לראות בזה איזשהו חוק קבוע או מקרה, אני מעדיף לראות את זה כחוק קבוע. כי יותר, אפילו אם אין לי הסבר, יותר הגיוני שזה מזל, מאשר שזה מזל. כן, מזל במובן המודרני. זאת אומרת, זה סתם מקרה. אוקיי? זאת בעצם הטענה. זה לא אומר, זה לא בהכרח אומר שתמיד, זה תמיד מקרים של חוק, של חוק. אבל זה כן אומר שאנחנו תמיד נעדיף את ההסבר שיש פה חוק, על פני ההסבר שזה מקרה. בסדר?
אבל האם זה חוק טבע?
לא שומע?
טבע?
אני לא שמעתי את השאלה. לא שמעתי.
הוא שאל האם זה חוק טבע.
מה חוק טבע?
המזל.
כן. עוד פעם, בתפיסה של הגמרא, כן, המזל זה אחד מחוקי הטבע, המזל זה הכוכבים, כן, ההשפעה של הכוכבים, כוכבים ומזלות.
אז זה לא כאילו יד השם?
לא, לא, מזל זה ההשפעה של הכוכבים. נגיד, אין מזל
אוקיי.
לישראל, אז איך זה יכול להיות שתולים את זה במזל? לא יודע, צריך עיון. בכל אופן,
אולי
זה הסבר מדעי, מזל זה הסבר מדעי.
הרב, אולי אפשר להסביר שזה לא הסבר מדעי גם לחז"ל, אלא הם אומרים, לא תמיד אנחנו יודעים. יש פה חשש, במיוחד שזה פיקוח נפש, סכנות, אז יש חשש שיש סיבה, אבל אנחנו לא תמיד יודעים.
לא, לא, בלי פיקוח נפש, הטענה היא נכונה תמיד, לאו דווקא לפיקוח נפש. לא, לא נראה שזה רק פה.
זה גם קשה, למה אתה לא עושה הפרדה? הרי יש מקרים שתגיד, נכון, אני עוד לא יודע מה ההסבר, אבל כנראה יש סיכוי, יש סבירות שיש שם תביעה לשלושת
המקרים. הנקודה, אני חושב שאם אתה, זה בעצם אותה שאלה ששאלת קודם, אז אני אענה לך אולי בצורה קצת שונה, עכשיו פתאום חשבתי. הרי אנחנו לא, אף אחד לא מכריח אותך להתחתן עם האישה הזאת, את הבן אדם הרביעי. כל השאלה זה אם אנחנו נאסור עליך, נכון? אתה רוצה להתחתן איתה, אם אתה לא רוצה לא תתחתן. השאלה אם אנחנו כבית דין או הרב או לא יודע מי, האם הוא יאסור עליך להתחתן. אז רביאל טוען, אחרי 3 פעמים, אתה כבר תאסור. אחרי פעם או פעמיים, אני יכול להגיד לך, שמע, שים לב, תיזהר. אבל אם הוא מחליט בכל זאת לקחת את הסיכון, זכותו. אחרי 3 פעמים זה כבר מספיק חזק, ושאנחנו לא ניתן לו אפילו אם הוא רוצה. אוקיי?
נכון, לגבי האישה, קשות. אלה הם יסתדרו איכשהו, אבל היא לא תסתדר.
מה זאת אומרת?
היא בעצם לא יכולה להתחתן יותר.
ברור, כן, זה הצד השני של המטבע. אבל טוב,
קצת
אם
קשה.
הייתי בטוח שהיא הורגת את בעליה, אז מה לעשות? לא הייתי נותן לזה. נכון?
נכון.
כן, אבל מה לעשות?
נכון.
טוב, זה מה שאני אומר, אז יש פה איזשהו איזון. לגבי מילה, עכשיו אני חושב, אבל לגבי מילה זה באמת קצת אחרת, כי לגבי מילה אנחנו מחליטים למול. זה לא שמישהו רוצה למול והשאלה אם אנחנו נמנע אותו. אלא אנחנו מחליטים למול, השאלה אם למול או לא למול. פה זה כבר חובה למול. זה לא שמותר. בנישואין מותר להתחתן איתה. במילה זה חובה למול. שם זה באמת יותר קשה. טוב, אבל זה
המצב. היה עולה על דעתנו היום לעשות את זה?
אני לא בטוח בכלל. בוא נגיד, אני חושב שבדעתנו היום, עדיין היינו שואלים את עצמנו האם זה מקרה, או שיכול להיות פה איזשהו הסבר רפואי. אם יכול להיות לזה הסבר רפואי, היינו חוששים גם אחרי פעם או פעמיים. היינו בודקים למה הילד מת. בכלים הרפואיים של היום, יש לנו יותר אפשרויות לבדוק. חז"ל חיו בעולם שבו אין לך באמת אפשרות לבדוק דברים. אתה עושה השערות על פי קונסטרוקציות, כן, של חזקה, הכללות, השערות כאלה ואחרות. היום יש לנו אפשרות לבדוק. לכן, אם נגיד יבוא רופא ויגיד, שמע, הילד הזה מת ויש סיכוי לא רע שזה מחמת המילה, אני לא מניח שיעשו עוד מילה, אפילו בילד השני כבר.
זוכן מוזר שאז לא חשבו על זה.
מה?
זוכן שאז לא חשבו על זה. היא לכאורה לא חשבו על זה. באמת אתם...
מה זה לא חשבו על זה? הרופא צריך להגיד את זה על בסיס ידע כלשהו, לא סתם להעלות אפשרויות. להעלות אפשרויות גם אני יודע. בשביל זה לא צריך
להיות... לא, אם אתה ילד מת בוודאות מחמת מילה. זה אנחנו מדברים. ברור שזאת מחמת מילה, לא שיהיה לו דלק.
אוקיי, וכל זה פשלה של המוהל.
יכול להיות שפשלה של המועל, ונניח אנחנו לא בדקנו, לא היה שום עדות לפשלה של...
מה זה בדקנו? עוד פעם, אין, בחז"ל לא יכולים לבדוק.
לא, לא יודעים, גם היום נניח לא אנחנו יודעים לדעת, אבל לא היה על פניו, הוא לא שהוא בא וידיים...
אני אומר, אם אנחנו עושים בדיקה היום, עם הכלים הרפואיים של היום, ומגיעים למסקנה שלא הייתה פשלה של המועל, ויש לנו חשש סביר שזה באמת מת מחמת המילה, אני מניח שאת המילה השנייה גם לא יעשו.
אז איך אז כן לקחו על עצמם את האחריות?
אז לא היה כלים לבדוק. אנחנו מסתכלים פה על ידע פוזיטיבי.
אבל תבטאו על המילה. אז הם
עושים על השערות. אז הוא אומר, אשמח מקרה אחד, לא עושים השערות.
אבל הצד שהגמרא מביאה לפרש את המילה שאיכה משפחה דרפי דמה, זה מאוד נשמע כמו המופיליה, לא?
ברור, ברור.
המופיליה או לא המופיליה?
דם
דליל, איך שלא תקרא לי.
אני אומר שזה שווה למבחן שהיינו כן עושים היום.
לא, אבל הגמרא לא בדקה שרף אדמיה, היא אומרת, כנראה יש משפחות שהאדם שלהם דליל. זה לא שכתוצאה של בדיקה. אם היו יודעים שאדם שלהם דליל, כבר את התינוק הראשון לא היו מלאים. אנחנו, הכל זה השערות, זה בדיוק הנקודה, צריך להבין, הגמרא מטפלת במצב, היא באפלה גמורה, אין ידע.
אז זה אני שואל, ילד מת, אין לנו שום עדות לשום פשלה אחרת או תקלה אחרת.
אז אי אפשר לחיות את החששות האלה.
לא, מה זה אי אפשר? יש ילד שני, ואומרים, באים למורה או לתנה, ושואלים אותו, אמרו לו אותו פעם שנייה, אין לנו שום הסבר, ברור שהילד מת מחמת המילה.
אין לך שום הסבר משום כיוון, אבל זה יכול להיות פשלה של המוהל, זה יכול להיות רף אדמיה, זה יכול להיות המון דברים.
יכול להיות, אז שואלים את התנה, אתה רוצה לקחת על עצמך את הסיכון ולהעמיד אותו?
כן, רבי אומר אחרי פעמיים כבר לא.
אני שואל על הפעם השנייה כבר לא.
אחרי שלוש פעמים.
אני שואל על הפעם השנייה אפילו, איך אתה לוקח את הצ'אנס.
כן, לוקחים את הסיכון הזה.
שהיום אף אחד לא היה מעלה על דעתו לעשות את זה.
לא נכון, לא מסכים. אנשים לא היו מעלים בדעתם לעשות את זה, רק אם רופא היה אומר להם כחוות דעת רפואית, שיש פה חשש פוזיטיבי שזה מחמת המילה.
תגיד, לא, עוד פעם,
שזה לא חשש של המועל.
עוד פעם, אני מסביר, זה קשור למילה. זה קשור, אין ויכוח שזה קשור למילה. איך המנגנון יכול פשלה של המועל?
זה יכול להיות
ויכוח
אם זה קשור למילה.
אלף דברים, אבל זה קשור... לא, נניח שזה ברור לנו ש... היה... משהו קרה שם, דימם לנו הפסק, קרה משהו, דיום באזור, והוא מת בגלל זה. עכשיו, בא פעם שנייה, אין לנו מנגנון, לא זיהינו מנגנון, ואנחנו אומרים, בוא נראה. זה לא הגיוני, אף אחד לא ייקח את זה על עצמו. זה לא חובה.
לא, לא מסכים.
זה חשוב. מה?
רק במקום שבו יש לך איזשהו ידע פוזיטיבי, לא. אחרת יש המון אפשרויות, אתה לא יכול לשלוש לכל האפשרויות האלה.
לא, אבל כולם מתנחזות למילה.
זה לא עניין סתמי המילה.
אבל זה מתנקז למילה, ואם הילד ימות, אז כרת לא יהיה לו, אבל הוא גם לא יהיה.
מה לעשות? רוב הילדים כנראה לא ימות, הוא יכול להיות שיהיה מישהו שכן, מה לעשות? כן?
מה יקרה אסון אם
ההלכה תהיה? זה המחיר של חיים בחושך.
אם נניח ההלכה, אם נניח ההלכה הייתה, התנאים היו מסכימים, שאם ילד מת מחמת מילה, אחיו, הבאים אחריו, לא עוברים מילה.
אוקיי.
עצוב, מצער, אבל פיקוח נפש, זה ההלכה, ככה קדוש ברוך הוא רוצה.
אוקיי.
הרב היה מתקומם נגד ההלכה?
ממש לא.
אז איך התנאים לא לקחו את זה על עצמם?
זה שאני לא מתקומם, זה אומר זאת הלכה הכרחית.
לא הכרחית, אבל הגיונית.
אני גם לא מתקומם כך. בסדר, אפשר ככה. איפשהו צריך להעביר את הקו. אחרי ילד אחד לא העבירו קו, אחד העביר אחרי שניים, אחד העביר אחרי שלושה.
אין, אבל אחרים שילמו את המחיר, לא הילדים שלו.
או ששילמו או שלא שילמו, רוב הסיכויים שלא ישלמו את המחיר. בסדר, יכול להיות שכן, מה לעשות? אנחנו נכנסים לאוטו ונוסעים, יש סיכוי לא רע שאנחנו נמות. בסדר, אנחנו לוקחים סיכונים בשביל לחיות כמו שצריך.
נהג איבד שליטה על הרכב ובמנגנו לא ברור... הרג כמה אנשים, אומרים, אין לנו הסבר כרגע מה קרה לך בדיוק באותו רגע שנהגת אין לנו הסבר, אבל בוא נעשה, תנסה, תמשיך לנסוע, ונראה, אם יקרה פעמיים או שלוש,
כל...
יהיו אותם הרוגים, אז אנחנו נעשה...
מה אתה חושב, כל נהג שהרג, כל נהג שהרג מישהו, שוללים לו את הרישיון ויותר הוא לא ינהג לעולם?
לא, במנגנון שאנחנו לא יודעים אותו, לא שהוא עבריין,
שהוא
דיבר בפלאפון.
לא יודעים, במנגנון שאנחנו לא יודעים. חוץ מזה שהוא דיבר בטלפון, אז מה? הוא ידבר...
שואלים אותו איך זה קרה, הוא אומר, בחיי שאני מושג, ואנחנו בודקים, הוא לא דיבר, אז אנחנו אומרים, אין טיסה הודעה עליו, ונחיה ונראה.
לא נכון, לא נכון. אם אנחנו נעשה לו בדיקות ולא נמצא שום דבר, אנחנו ניתן לו לנסוע הלאה. אנחנו לוקחים סיכונים כל הזמן, אלה החיים. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אז תשימו לב שאני קצת תמה על הראייה הזאת של המקור חיים, כי אם באמת להלכה אנחנו פוסקים כמו רב אשי, אז זה בעצם אומר שזה כן נכון שאחרי שלוש פעמים אנחנו עושים הכללה. בין אם יש הסבר ובין אם אין הסבר. כי אם אין הסבר נגיד שהמזל גורם. אבל תכלס, דה פקטו, לא צריך למצוא הסבר או לחשוב על איזשהו הסבר אופציונלי כדי לעשות הכללה. טוב, אני שם את זה בסוגריים, כי עדיין ההיגיון אומר שהמקור חיים כן צודק. זאת אני לא יודע למה הגמרא קוראת מזל, או מתי הגמרא מוכנה לתלות דברים במזל. יכול להיות שבחשיבה שלהם, עוד פעם, אני לא מאמין...
הרב, לא, 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 למה הרב חושב שמזל זה לא...
רגע, אני לא יודע, לא מבין את כל הסיפורי מייסס שלהם על מזלות ואיך בדיוק הם תפסו את העניין, אבל יכול להיות שמבחינתם מזל באמת היה הסבר קונקרטי. זאת אומרת, יכול להיות שישנם שלשות מקרים שעליהם אנשים יגידו, לא, לא, זה לא שייך למזל, פה אין מזל. לא בדיוק יודע איך הם מחליטים את זה, כי אין לי מושג איך חשבו במונחים האלה של מזל ולא מזל. ואז יכול להיות, כי ההיגיון אומר, שלא על כל שלושה מקרים אנחנו נעשה הכללה. זה לא נשמע הגיוני. נגיד ש, אני לא יודע מה, ביום שלישי הייתה תאונת דרכים, בעיר לוד, אוקיי? מת בן אדם. בשבוע הבא, ביום שלישי, עוד פעם מת בן אדם בלוד. לפי רבי, אנחנו אמורים לעצור את הנסיעות בלוד כל ימי שלישי מכאן והלאה?
אין ברירה.
זה נשמע לכם סביר? לי לא. אף אחד לא יעצור את הנסיעות. למה? כי אין שום היגיון לחשוב שיש ביום שלישי איזושהי סכנה מיוחדת. נגיד כן, אבל אולי מזלה של לוד זה שבימי שלישי תמיד מישהו נכנס לתאונת דרכים קטלנית. אני לא יודע, אני לא מאמין במזלות בכלל, אז לכן אני לא... אבל כשחשבו פעם במונחים של מזל, יכול להיות שהם מבחינתם זה לא איזשהו הסבר ג'וקר, כמו שאמרתי קודם, שכל פעם אתה יכול תמיד לשלוף את העניין הזה של מזל, אלא אולי היו להם איזשהם קריטריונים מתי אומרים שהמזל פועל ומתי לא. סתם, לפי המקור החיים זה ודאי כך. כי אם המקור החיים מביא ראייה מהגמרה הזאת לעיקרון שלו, הרי מיני הובי הראייה הזאת מופרכת, כי ההלכה כרב אשי, ולפי רב אשי דווקא יש ראייה נגדו. אז אתה מפנה לגמרה הזאת בתור ראייה לשיטתך. הוא כנראה הבין שגם כשרב אשי אומר שהמזל גורם, רב אשי מציע פה איזשהו הסבר קונקרטי. זה לא אמירה, זה לא ג'וקר.
כן, ברור, גם הגמרה בבבא קמא, שמדברת על בהמה ואדם, שהמזל שומר אותו. תראו אותה, לבהמה יש מזל, יש מלאך ששומר, לאדם יש מלאך ששומר, לבהמה אין. הגמרא רואה את זה ממש כדבר כאילו קיים.
בסדר, דבר קיים זה נכון, אבל גם...
לא, גם כאילו ש...
אבל דבר קיים שאתה גם יכול לקבוע מתי הוא כן ומתי הוא לא.
לא, אתה לא יכול לקבוע, גם אם אדם לא יכולנו לקבוע.
אם אתה לא יכול לקבוע, אז חזרנו לג'וקר.
לא,
גם... לא שהמזל לא קיים. לפי הגמרא, המזל ודאי קיים, זה היה ברור לי מראש. רק אני חשבתי שכיוון שהוא קיים, כל פעם שיקרו שלושה מקרים, אני אתלה במזל. כי אם אין הסבר אחר, זה כנראה ההסבר. ואז זה אומר שהדרישה של המקור חיים, שיהיה איזשהו הסבר אפשרי, מתרוקנת מתוכן. כי תמיד אני יכול לקלוט במזל. אבל אם אני אומר לא, המזל באמת קיים. אבל אני גם יכול להסביר מתי אפשר לקלוט במזל ומתי לא. אם זה כך, אז רב אשי שאומר שהמזל גורם, לא אומר משהו שהוא ג'וקר. אלא יש מצבים שבהם אני אתלה במזל, ויש מצבים שלא. ואז אני באמת לא אעשה, לא אעשה הכללה על בסיס שלושה מקרים.
נכון, אבל גם עם המילה נגיד, אז האדם, ברור שהם לא ידעו באמת האם זה היה עניין של דם או איך זה עובד. הם פשוט חששו ואמרו, אולי יש משהו בדם.
אוקיי, לא, אבל הם מבינים, אבל זה חשש קונקרטי. כי הם מבינים שמשהו בדם יכול לגרום לזה. עוד פעם, בלי ידע
רפואי. כן, כמו שהם מבינים שגם משהו במזל יכול לגרום.
לא, אבל מזל זה משהו נורא כללי. אם מזל זה משהו כללי, אז זה אומר, אוקיי, אז כל דבר הוא מזל. אז כל שלושה הדברים שיקרו, אני אתלה את זה במזל.
אז כנראה
לא, מזל הכוונה כאילו שיש מלאך ששומר עליה או איזה משהו,
מה עוד
לא יודע, שיש, מזל הכוונה שיש איזה משהו על, ספציפית
לא יודע,
על איזה.
זה תלוי בתפיסות, אני לא יודע מה היו התפיסות אז, אבל אני משער, אני חושב לפחות, שכשהם אמרו מזל הם לא התכוונו לג'וקר.
כן, זה לא כמו שאנחנו אומרים מזל.
זה אומר שבאמת על, על כל שלושה דברים אתה תעשה הכללה, כל שלושה דברים, זאת אומרת, אם מישהו באות א' קיבל שפעת ביום ראשון, וביום ראשון הבא גם כן מישהו באות א' קיבל שפעת. אז ההנחה היא שתמיד ביום ראשון מישהו שהשם שלו מתחיל באות א' יקבל שפעת. אין, לפי זה אין ביקום שלושה מקרים שאתה לא תעשה מהם הכללה. זה לא הגיוני. לא ייתכן שאנחנו עושים הכללות כל כך פרועות. אין, לא, אתה לא תוכל לזוז. לא תוכל להתחתן עם שום אישה, לא תוכל למול שום ילד, תעשה סטטיסטיקות על כל הימים שבהם מתו ילדים לאורך השנים בסמיכות למילה. ותמיד אתה יכול להגיד, אוקיי, אז אנחנו לא יכולים למול ביום הזה את הילד הזה, תמיד אפשר למצוא שלושה מקרים שייצרו חוק שיאסור עליי למול ביום הזה. זה לא, אי אפשר לעבוד כך. לכן המקור חיים כן צודק, המקור חיים צודק. איך להסביר את העניין של המזל שם אצל רב אשי? לא יודע, כנראה שהיה להם איזושהי תפיסה מתי כן שייך לתלות במזל ומתי לא. אבל זה כן תפיסה. זאת אומרת, יש פה אופציה הסברית, זה לא סתם ג'וקר.
אז אם המזל גורם, אז די, אין מה לעשות. כמה שנעשה, בסוף זה יקרה.
לכן אנחנו לא נמול, מה זאת אומרת?
אז אם המזל נקבע מלמעלה, הכוכבים שהבא...
לא, נקבע מלמעלה. לא נקבע מלמעלה שאתה תמות, נקבע מלמעלה שאם יעשו לך מילה עכשיו אתה תמות. לא נקבע כמובן, זה לא, זה הכוכבים גורמים, לא יודע, משהו.
אבל אין, בנפקמינות של הגמרא, באמת הגמרא לא הביאה נפקמינה כזאת שאצל המזל זה לא יהיה.
נכון.
כי משמע שהגמרא לא... כן, משמע שהגמרא לא יודעת.
אני כן חשבתי שזה ג'וקר, אבל זה נשמע לי כל כך לא סביר, שזה ג'וקר, כי זה אומר שהכל שלושה מקרים תעשה הכללה. המקור חיים ודאי לא למד כך, כי אחרת הראיה שלו נפלה. בגמרא הזאת יש ראיה נגדו. לא רק שאין ראיה בעדו, יש ראיה נגדו.
לא, זה גם לא הגיוני להשוות דבר שהוא קונקרטי, בריאותי, מול משהו שהוא כזה באוויר של מזל. זה קשה מאוד להשוות בין שני הדברים האלה.
לא, משנה, אבל חז"ל הבינו שמזל גם הוא פועל בעולם. לא חשוב, זאת הייתה התפיסה. עוד פעם, אתה שואל אותי, אם יפלו שלושה בעלים מהעץ, אין שום בעיה לבעל הרביעי להתחתן איתה. כי אני לא מאמין במזל. אז גם אם הגמרא פסקה שאסור להתחתן בפעם הרביעית, אני על ההלכה הזאת אעבור. בלי בעיה.
אם הגמרא פסקה ככה, זה אומר שגם היום אפשר להשתמש בפסק הזה? בכל שלוש דברים שנראה?
להפך, אני רוצה לטעון שלמרות שהגמרא פסקה כך זה לא מחייב, כי זה מבוסס על שיטה מוטעת, תפיסה מדעית מוטעת.
זה לא מחייב, מה עם סמכות פורמלית של זה?
הרב אומר שיש לגמרא סמכות פורמלית, לא?
ולא במקום שזה טעות. טעות עובדתית, טעות מדעית. כמו קינה, להרוג קינה בשבת.
לא, אבל אין פה טעות עובדתית, הרב לא יכול לדעת אם יש מזל.
המזלות לא קוראים, המזלות לא עושים כלום.
אף אחד לא יכול לדעת אם יש מזל או לא.
אני יכול לדעת, אין.
אתה לא יכול לדעת, אתה יכול להגיד.
יכול, מה זה לא יכול? אני יודע שזה מדע עתיק, ואין לו שום סיבה בעולם להניח שהוא קיים. כוכבים לא משפיעים על שום דבר. חוץ מאצל פינת האסטרולוגיה של ידיעות אחרונות.
הרב אומר את זה, כי הוא מבין שמזל זה שווה לאסטרולוגיה בעיני הגמרא. כן, ולא מזל כאילו שהקדוש ברוך הוא פה מתערב ורוצה של כל הבעלים ימותו.
לא, מזל, אני חושב, במינוח של הגמרא, הכוונה זה השפעת הכוכבים באיזושהי צורה.
איך אפשר להיות בטוח שזה זה?
מה? לא, אתה לא בטוח, אתה מניח. עוד פעם, זה תמיד השוואה בין אפשרויות. ואתה שואל, מה האפשרות הפחות בלתי סבירה? זה אומר, אם, מה אתה אומר, שלושה דברים היו מקרה? אז לא, אולי זה המזל עשה. אז צריך לחשוש שפעם רביעית לא לעשות את זה. זה לחשוש, זה לא קביעה פוזיטיבית.
לא הייתי אומר מקרה, הייתי יותר אומר כאילו שזה כביכול הקדוש ברוך הוא מתערב פה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ככה.
זה לא המונח מזל. זה המונח משמיא קרא תפולי, כן, הגמרא, מה שהגמרא אומרת. זה מהשמיים בא לו. אבל מזל זה משהו אחר. עוד פעם, עד כמה שאני לא בדקתי את זה לעומק, אבל עד כמה שאני יודע בלשון חכמים, מזל הכוונה השפעת הכוכבים. אוקיי?
הרב, אז זה ממש האמינו בזה.
כן, כן, ברור.
המקור חיים...
נכון שהגמרא אומרת אין מזל לישראל, אז אני לא יודע, אבל טוב.
המקור חיים הוא משובד לרבשי? לחשוב כמו רבשי?
אם ההלכה נפסקה כרבשי, אז כן.
לא, אבל ההלכה שלמאן דאמר שזה מעיין גורם. שזה
סיב, בעיה, אבל ההלכה לא נפסקה כמוהו. ההלכה נפסקה כרבשי.
בגלל שהרמה מביא את ההתארסה?
כן, שולחן ערוך והרמה
ורמב"ם. כן, כן, בסדר, הוא יכול.
המקור חיים לא חולק על השולחן ערוך.
מה?
המקור חיים לא חולק על השולחן ערוך.
הוא לא חלק לגבי ההלכה, אבל הוא לא השתייך אולי לקבוצת קטני המנה שאנחנו גם מוצאים את עצמנו שמה, ולא מאמין במזל בכלל.
לא, לא.
הוא מעמיד את הדין, הלכה למעשה אותו הדבר, אבל...
לא, ממש לא. הוא היה צריך להעיר על זה, זה ממש לא זה.
הוא לא העיז, הוא לא העיז, רב.
לא, אז הוא לא היה מעיז גם לעשות, להגיד את זה. מה אתה בונה על זה שלא יתפסו אותך? זה לא... ספקולטיבי מדי, לא נראה לי.
רגע, אבל הרב, אם חכמים באמת האמינו במזל הזה, מה צריך שיהיה מקור לזה? כי הרי אין, לא היה מדע.
למה? היה מדע, מדע אריסטוטלי.
הם התבססו על המדע בשביל לקבוע את זה?
כמו שהם, והיום לא מתבססים על המדע של הגויים.
לא, לא, ברור. אני שואל, אני שואל.
לא, זה היה המדע של אז.
וזה הבסיס לדבר הזה, לקביעה הזאת? זה לא איזושהי מסורת מסיני או משהו כזה?
אני לא רואה למה שזה מסורת מסיני. זאת התפיסה שרווחה בכל העולם באותה תקופה. הרמב״ם מדבר על זה
בכוכבים משפיעים.
בכל יסודי התורה. כן, זה היה ברור לכולם. הרייבד מדבר על גזירת ההצטגנינים, זו התפיסה המקובלת, זה לא מסורת מסיני, זאת פשוט הייתה התפיסה המדעית.
דווקא הרמב״ם לא
הזכיר את זה.
לא שומע?
אני אומר, לכן הרב אומר שזו טעות עובדתית, כי זה מבוסס על מדע ולא...
כן, טעות מדעית.
טוב. לא, אבל רגע, הרב, הסתגנינים וכל זה, זה לא, נגיד, הרמב״ם לא האמין באמת בזה. בכל ההשתגננות, מה יקרה, מה לקרוא את המזלות.
אני לא יודע, צריך לחשוב.
הוא כותב את זה, הוא כותב שהוא מאמין שהכוכבים משפיעים, אבל לא משפיעים באופן פיזי, כמו שאריסטו האמין.
בסדר, מה זה משנה?
לא. כן, אבל אי אפשר לראות במזלים, אין גורל, הוא לא האמין בגורל.
מה זה גורל? השפעת הכוכבים, זה המזל.
לא, גורל זה כאילו מה קרה לי ספציפית במובן הממש.
אבל אם הכוכבים משפיעים, אז הכוכבים גם יכולים לגרום למשהו
שפיע. כן, אבל הכוכבים משפיעים במובן של כאילו איך העולם מתקיים, במובן האסטרונום, איך הוא בכלל מתקיים, איך הוא עומד, לא יודע בדיוק
מה. לא התכוונו להשפעה של גרביטציונית.
הם התכוונו למשהו כזה?
לא.
לא?
לא.
ככה זכו לי אותו.
אבל... גרביטציה, אף אחד לא העלה בדעתו שיש גרביטציה בינינו לבין הכוכבים. זה לא... טוב, בכל אופן, הטענה היא בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שבסוף בסוף, לדעתי, מסברה לפחות, המקור חיים צודק. אנחנו לא עושים על בסיס כל שלושה מקרים הכללה. זה לא סביר. אוקיי? חייב להיות איזשהו רעיון, איזשהו היגיון מאחורי ההכללה. וכמובן, ההיגיון הזה הוא חשוף לביקורת. זאת אומרת, אם הגמרא חשבה בחשיבה המדעית של אז, אנחנו אמורים לחשוב בחשיבה המדעית שאנחנו מכירים, מבינים היום. זה בסדר גמור. ככה אמורים ליישם את העקרונות של הגמרא במציאות שלנו היום. אני רק רוצה להעיר עכשיו הערה מעניינת על צד שני של אותה מטבע. שימו לב, מה שאנחנו אמרנו כאן, וזו נקודה מאוד מעניינת, והוא קשור לכשלים סטטיסטיים, שזה חלק מהנושא שלנו. אנחנו בעצם אומרים ככה, אם יש לנו שלושה מקרים, ויש השערה סבירה, הסבר אופציונלי, שיסביר את שלושת המקרים האלה, אז אנחנו מניחים שזה ההסבר הנכון, ולא שזה סתם מקרה. וממילא, עם כל ההשלכות, שזה גם יקרה הלאה, במקרים הבאים, וכן הלאה. זאת אומרת, קיומו של הסבר, שנראה לנו סביר, הוא תנאי להכללה. נכון? אם אנחנו לא רואים שום הסבר סביר, לא נעשה הכללה. אם אנחנו רואים הסבר סביר, אנחנו נעשה הכללה. שימו לב היטב לצד השני של אותה מטבע. דניאל קהנמן, בספר שלו, כן, לחשוב לאט, לחשוב מהר, הוא מביא שם כמה דוגמאות מרתקות לכשלים סטטיסטיים. כן, זאת אומנותו, כשלים סטטיסטיים. על זה הוא קיבל את הנובל. אז בין היתר, הוא מביא למשל דוגמה שהקרן, קרן גייטס, כן, של ביל גייטס, שמשקיעה כספים עצומים בכל מיני מטרות לקידום האנושות. באמת, באמת קרן ממש אצילית. והם פעם אחת עשו מחקר בין בתי ספר לבדוק מה מאפיין את בתי הספר המוצלחים ביותר, כדי ללמוד ולנסות להשקיע בכיוון הזה. והם מצאו שבתי הספר שמגיעים להישגים הטובים ביותר זה בתי ספר קטנים. והמסקנה הייתה שאם כך צריך להשתדל להקטין את בתי הספר, כי רואים שזה מייעל או משפר את ההישגים של התלמידים, והם השקיעו מיליארדי דולרים בהקטנת בתי ספר, זאת אומרת, ולקחו בית ספר גדול, פיצלו אותו, השקיעו המון כסף, דאגו למורים לכל קבוצה קטנה של תלמידים, והשקיעו המון 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 כסף כדי לייצר בתי ספר קטנים. עכשיו, אני לא זוכר...
קטנים, המשמעות, כאילו, המשמעות, מעט ילדים בכיתה?
מעט תלמידים, כן. ואני עוד פעם לא זוכר את הפרטים, אז אני לא מחויב שכל פרט הוא נכון, אני אומר באופן כללי.
הם לא בדקו לראות שזה לא תוצאה ולא גורם.
לא שומע?
הם לא בדקו שזה לא תוצאה ולא גורם. יהיו מיליארדים. שאולי זה שם בתי ספר קטנים, זה לא משהו שגרם להצלחה, אלא איזשהו תוצאה שזה הייתם.
איך תוצאה?
אין עליי.
קודם הבית ספר היה מוצלח, ואז הוא נהיה קטן.
יותר עשירים, ולכן הם יכולים להרשות לעצמם.
שנייה אחת, עוד מעט, להסברים נגיע. בכל אופן, הם השקיעו מיליארדי דולרים. זה לא, זה בא לידי ביטוי בכסף, זה לא היה מחקר עיוני. באיזשהו שלב, פתאום מישהו עלה על זה, כנראה זה לא הצליח. ההישגים לא השתפרו. אם אני זוכר נכון. באיזשהו שלב מישהו עלה על זה, שכשאתה בודק את ההישגים של בתי הספר, אתה מוצא שגם בתי הספר הגרועים ביותר הם בתי ספר קטנים. זאת אומרת, שבעצם הגודל של בית ספר בכלל לא קשור לשאלה אם הוא מוצלח או לא מוצלח, אלא מאי? הוא קשור למה שהוא קורא חוק המספרים הקטנים. מה זה אומר חוק המספרים הקטנים? בתי ספר גדולים, תחשבו על בית ספר של 10,000 תלמידים. בסדר? התפלגות הציונים, או ממוצע הציונים שלו, יהיה פחות או יותר כל שנה אותו דבר. חוק המספרים הגדולים, נכון? בבית ספר קטן, הסטייה מהממוצע תהיה הרבה יותר גדולה. הוא יהיה יותר בקצוות של הגאוסיאן. יש התפלגות של ציונים, בתי הספר הקטנים יהיו בקצוות של הגאוסיאן, בתי הספר הגדולים יהיו במרכז. תחשבו עם בית ספר של... תם, מקרה קיצוני, בית ספר של ילד בודד. תבינים שאם הילד הבודד הזה הוא איינשטיין, אז זה יהיה הבית ספר הכי טוב בעולם. ואם הילד הבודד הזה הוא, אני לא יודע מה, איזה חמור חמורותיים, אז יהיה הבית ספר הכי גרוע בעולם. למה? כי התלמיד האחד הזה שיש בבית הספר, הוא זה שקובע אם הבית ספר הזה הוא טוב או לא טוב. אין שום משמעות לממוצעים פה. זה בית ספר של תלמיד אחד. עכשיו תחשבו על בית ספר של שלושה תלמידים. אתם מבינים שעדיין, נגיד שיש המון המון בתי ספר של שלושה תלמידים, ודאי שיהיו כמה מהם שיהיו מצטיינים, יהיו שלושה תלמידים ממוצע 100, יהיו כמה מהם שיהיו שלושה תלמידים ממוצע 0, ויהיו לא מעט בתי ספר שהשתובבו באמצע. אז כשאנחנו נשאל מבין כל בתי הספר, איזה בתי ספר יגיעו להישגים הקיצוניים ביותר, זה תמיד יהיו בתי ספר קטנים. הקיצוניים ביותר, בין לטוב ובין לרע. הם תמיד יהיו בתי ספר קטנים, כי בתי ספר קטנים הם אלה שנמצאים רחוק מהממוצע. בתי ספר גדולים תמיד יהיו איפשהו בממוצע, נכון? בתי ספר קטנים יכולים לסטות המון הצידה, או הצידה לפה או הצידה לשם. אז אם אתה שואל את עצמך, הוא לוקח את כל בתי הספר הטובים, ואתה שואל את עצמך מה מאפיין אותם, אתה אומר זה שהם קטנים. האם תשאל את כל בתי הספר הגרועים ותשאל מה מאפיין אותם, שוב פעם תגלה שזה הקטנים. מה זה בעצם אומר? שבעצם המספר לא קובע את האיכות של בתי הספר, אלא את הריחוק של ההישגים מהממוצע. כשהמספר הוא קטן, המרחק מהממוצע יכול להיות גדול. יכולה להיות סטיית תקן מאוד גדולה מהממוצע. מספר גדול של סטיות תקן מהממוצע. אוקיי? לכן, מקרים קיצוניים תמיד מאפיינים מדגמים קטנים. מדגמים קטנים יכולים לתת לכם תוצאות קיצוניות. עכשיו, מה שקרה פה, אולי עוד דוגמה. הם חיפשו, נדמה לי שהיה שם איזה מחקר על תוחלת חיים. נדמה לי, על בריאות, תוחלת חיים. ומצאו שהמקומות שמובילים בתוחלת החיים, זה עיירות קטנות במידווסט, נדמה לי שמצביעים רפובליקנים. ככה הם מצאו. ואז היה להם הסבר, כי זה בסך הכל מקומות שלווים, חקלאיים, לא מתועסים, לא עירוניים, לא אורבניים, אז זה אוויר יותר טוב, אז יש שם בריאות, יש נחת, אין את הנוירוטיות של העיר, כן? אז יש, אז לכן יש בריאות, נכון? אנחנו מוצאים הסברים כאלה בעיתון כל יום. עד שכמובן הגיע מישהו והראה שהמקומות עם תוחלת החיים הכי נמוכה, גם הם עיירות קטנות במידווסט של מצביעים רפובליקנים. מצביעים רפובליקנים פשוט כי זה מה שמצביעים שם. זה לא קשור, לא קשור למחלות ולבריאות. זה מה שזה קשור זה שזה עיירות קטנות. אז מתברר שגם תוחלת החיים הנמוכה ביותר אפיינה עיירות קטנות במידווסט. מה זה אומר? שבעצם עוד פעם, עיירות קטנות יגיעו לתוצאות קיצוניות, או תוחלת חיים מאוד גדולה, זה תמיד יאפיין עיירה קטנה, או מאוד קטנה. בערים גדולות, תוחלת החיים פחות או יותר תהיה ממוצעת, בדרך כלל. כי יש המון אנשים, אז בממוצע, תוחלת החיים תהיה תוחלת הממוצעת. פלוס מינוס, קצת. כשאתה מחפש סטיות גדולות, זה תמיד יהיה בערים קטנות. עכשיו, הוא אומר שם, והוא פסיכולוג הרי, כהנמן, אז הוא מסביר, שאיפה הטעויות האלה מופיעות בצורה הכי מובהקת, הכי רווחת, הכי נפוצה, מתי שיש לנו הסבר. בבתי ספר קטנים, אנחנו מגלים שבתי ספר הטובים הם קטנים. מיד עולה לנו הסבר מתבקש, נכון? מה ההסבר? יש מעט תלמידים, המורה יכול להשקיע בכל אחד, יש סבלנות לכל אחד, מכירים את כולם, זה לא בית חרושת לתלמידים. אז נורא הגיוני שבית ספר קטן יהיה מוצלח, נכון? זה נשמע לנו מאוד הגיוני. כשיש היגיון, צריך מאוד להיזהר מההכללות שאתה עושה. כי כשיש לך היגיון אפריורי, אתה שבוי שלו. ואתה תעשה הכללות נורא בקלות. ואותו דבר עם הבריאות. היה לנו הסבר נורא הגיוני. זה מקומות חקלאיים, לא אורבניים, שלווים. אין תעשייה, אין עשן, זיהום אוויר. יש שלווה, לא ממהרים לשום מקום. אז לכן הם נורא בריאים. אלא מה? גם הנורא חולים הם כאלה. אז עוד פעם, זה שהיה לנו הסבר מאוד קורץ, מאוד מתבקש, גרם לנו לעשות את ההכללה באופן פזיז מדי. זאת אומרת, כשיש הסבר מתבקש, הגיוני, אנחנו צריכים לחשוד בהכללה. דווקא כשיש הסבר. אם אתה רוצה לעשות הכללה כמו שצריך, תחפש מצבים שבהם אין לך עמדה, אין לך הסבר. אתה לא יודע למה זה קורה. אבל באופן סטטיסטי זה מאוד מובהק. זה הרבה יותר טוב מאשר משהו שנראה לך הגיוני. משהו שנראה לך הגיוני מועד לטעויות בהכללה. עכשיו, למה זה יפה, ההערה הזאת? בגלל שזה עומד ממש בניגוד למסקנה הקודמת שלנו. כי מה אמרנו במסקנה הקודמת של המקור חיים? שאם יש לך מדגם קטן, אתה לא עושה על פיו הכללה, אלא אם כן יש לך הסבר שנשמע לך הגיוני. נכון? אם יש לך הסבר שנשמע לך הגיוני, אז אתה עושה הכללה. ואם לא, אז לא. אומר לך כהנמן, אם יש לך הסבר שנשמע לך הגיוני, תיזהר מאוד מההכללה הזאת.
זה רב אשי.
כי זה נורא מפתה.
זה רב אשי, מזל גולן. כן.
זה אולי רב אשי. זה מאוד מעניין הדבר הזה. זה בעצם אומר שצריך מאוד להיזהר מהסברים שנשמעים לנו הגיוניים. עכשיו, אין פה סתירה אמיתית.
לא, כי גם כן, גם זה גלמן יש הסבר, פשוט הסבר אחר.
לא שומע?
גם אצל המספרים הקטנים זה גם הסבר.
ברור, שם יש הסבר, לכן זה היה בעייתי.
לא, גם המספרים הקטנים עצמם, בסוף הפתרון זה גם הסבר.
ברור, אבל זה הסבר סטטיסטי, זה לא הסבר מדעי. סטטיסטית, מקומות קטנים ימצאו רחוק מהממוצע. זה לא הסבר מדעי, זה הסבר סטטיסטי.
הסטטיסטיקה,
אין מה לעשות, סטטיסטיקה זה מדע, זה מתמטיקה. זה לא השערות.
כן.
אז אני אומר, אבל אין סתירה אמיתית בין שני הדברים, זה סתם שני סדדים של המטבע שכדאי להיות מודעים להם. אבל אין פה סתירה אמיתית, כי הגמרא לא דורשת הסבר שהיא שמעה לי הגיוני. הגמרא דורשת שיכול להיות איזשהו הסבר אפשרי. זה לא אותו דבר. כשיש לי הסבר הגיוני, זה מפתה אותי לעשות את ההכללה. הגמרא לא מתפתה לעשות הכללה. היא רק אומרת, להפך, במקום שבו זה בלתי אפשרי, אני לא אעשה הכללה. אני אעשה את ההכללה במקום שבו זה אפשרי. לא במקום שזה נשמע לי הגיוני. זה במקום שזה אפשרי. אוקיי? לכן אין פה סתירה באמת בין שני הצדדים האלה, אבל כן, אחד מגביל את השני. זאת אומרת, אם זה אפשרי, זה בסדר. אם זה נשמע לך הגיוני, תיזהר מזה.
זה גם לא אומר שזה לא נכון, כן, אם זה נשמע הגיוני.
מה?
זה לא אומר שזה לא נכון. כאילו, כמו שהרב, צריך להיזהר, כאילו, לעשות את זה נכון. שזה לא רק, כמו שהרב אמר, זה סטטיסטי, כאילו.
אני אומר, אם משהו נשמע לך הגיוני, תבדוק טוב טוב את ההכללה ברמה הסטטיסטית. כי יכול להיות שהלכת שבי אחרי ההיגיון. אין... על זה אני עוד אדבר, אני חושב, גם בהמשך. אין יום שאני לא נתקל באיזה דיווח בתקשורת, באינטרנט או בתקשורת, באיזשהו מקום, על ממצאים סטטיסטיים כאלה ואחרים, וזה הכל שטויות. זאת אומרת, אין שם משהו אחד שמחזיק מים. כולם מציעים לי כל מיני הסברים, ותמיד אתה רואה שהם הולכים שבי אחרי ההסברים, הסטטיסטיקה לא אומרת את מה שהם חושבים שהיא אומרת. ההסבר לקח אותם בשבי. כן, זה... הבאתי את הדוגמאות, אולי נדבר עליהן בהמשך, אבל...
הרבה פעמים זה לא רק שההסבר גרם להם, אלא הרצון שלהם להסביר בצורה הזאת. הרציונליות המדומה של כולנו, שכאילו אנחנו אנשים חושבים, וזה מה שמוביל אותנו.
חשוב, אבל אני אומר, יש הרבה כשלים, אני לא טוען שאמרתי פה את כל הכשלים שיש. יש לאנשים הרבה כשלים, ברוך השם, אנחנו עתירי כשלים בחשיבה שלנו. והרי יש, כן, הדוגמאות ש... שהרבה פעמים אני מביא לכשלי קורלציה למיניהם. המאמר של המרצה מהטכניון שראיתי פעם, מסכן, הוא זכה לחיי עולם בזכותי. כתב איזה מכתב פעם לעיתון הארץ, ומאז אני לא שוכח לו את זה. אני לא אומר את השם, כי זה לשון הרע. אבל הוא כתב שמה שהמדינה צריכה להגדיל את ההשקעה שלה בהשכלה הגבוהה, יש מדינות שמשקיעות יותר בהשכלה הגבוהה, יש להן תל"ג יותר גבוה. אוקיי? עכשיו פה אני שואל...
מה יש להם? מה יש להם הרב? מה יש להם?
תל"ג יותר גבוה. תוצר יותר גבוה.
אה, תוצר.
כן. אז פה אני אשאל את מה ששמואל שאל קודם. כן? השאלה, האם ההשקעה בהשכלה הגבוהה יוצרת את התל"ג, או שבגלל שיש להם תל"ג גבוה, יש להם מספיק כסף, הם משקיעים בהשכלה הגבוהה. עכשיו, המרצה הוא מהטכניון לא העלה בדעתו שיש גם אפשרות אחרת. בוא תבדוק. מה המשתנה התלוי ומה המשתנה הבלתי תלוי, מה הגורם ומה מה הסיבה ומה המסובב. למה? כי היה לו הסבר נורא הגיוני, שאם משקיעים בהשכלה, הוא איש סגל באקדמיה, כן? אם משקיעים בהשכלה הגבוהה, זה ודאי שזה משפר את מצב המשק ואת מצב המדינה והכל. אז כמובן, אחרי שהוא מניח את זה, הסטטיסטיקה גם הוכיחה את זה. אבל זאת הנחת המבוקש. אם תניח את ההפך, אז הסטטיסטיקה תוכיח את ההפך. הסטטיסטיקה לא העלתה ולא הורידה פה.
תמיד ההנחת המבוקש הזו באה ממישהו שבמקרה גם מתאים לו.
אתה יודע, כולנו בני אדם, זה לא... אנחנו כולנו כנראה נופלים בזה, אין מה לעשות. הדבר היחידי שיש מה לעשות זה להיות מודעים לזה.
אבל הרב נמצא את ההנחת שאנחנו רק נופלים בזה, יכול להיות שזה מה שאנחנו בכל התחומים. אני השבוע קראתי במקרה את הספר, בטח הרב מכיר את הספר של ג'ונתן היידט, למה אתם תמיד צודקים.
כן.
חצי ספר הראשון שאני מסכים, חצי שני לא מתחבר, אבל חצי הראשון הוא מוכיח שכולנו רוכבים רציונליים קטנטנים שיושבים על פיל מאוד מאוד רגשי ומציונלי.
לא, ולא. אני לא חושב שהוא הוכיח את זה, הוא הראה שזה קורה לא מעט. בסדר? אוקיי. צריך להיזהר. מי שמודע לזה יכול יותר להיזהר מזה. מה שאנחנו יכולים, אנחנו כולנו בני אדם, לכולנו יש הטיות פסיכולוגיות. מה שאנחנו... יכולים לעשות זה להיות מודעים לזה ולהשתדל להתגבר. לפעמים נצליח ולפעמים לא. זה לא שאין מה לעשות, יש מה לעשות, רק אין ערובה שתמיד נצליח. זה, כן, אז זה דוגמה נוספת להליכה שבי אחרי מה שנשמע לנו סביר. כן, אני למשל כתבתי פעם באתר על עולם הבא או גלגול או כל מיני דברים, אני חושב שעל שני הדברים כתבתי, שיש לי חשד כבד לגבי העקרונות האלה, האמונות האלה, גם בעולם הבא וגם בגלגול. למה? כי זה נורא הגיוני. בגלל שזה נורא הגיוני אני חושד בזה, למה?
גלגול הגיוני?
לאנשים יש מוטיבציה מאוד חזקה להגיע למסקנה שיש גלגולים או שיש עולם הבא, כי זה מסדר להם כל מיני חוסר צדק, או סוגר להם כל מיני מעגלים שלא נסגרים, צדיק ורע לו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. עכשיו, מצד אחד, זה נכון. ואת אם אני חושב שהקדוש ברוך הוא טוב, אז אם אני יכול למצוא הסבר שסוגר מעגלים של חוסר צדק, זה בהחלט לטובתו. מצד שני, כשמסבירים לי שזה מסורת למשה מסיני, אני מתחיל לחשוד. אם אתה אומר לי שזה עיקרון הגיוני, בסדר, גם אני חושב שזה עיקרון הגיוני. אם אתה אומר לי שזה מסורת למשה מסיני, מסורת שאני לא מכיר את המקור שלה, ולא יודע מי שאהב את זה ומאיפה רואים שזה מסורת למשה מסיני, לדעתי אין מסורת על זה, אבל
לא.
ככל שאני רואה, ותוסיף לזה את המוטיבציה גם הגיונית או מוסרית או אפילו אינטרסנטית להגיע למסקנה הזאת, אז אני מאוד, נהיה מאוד חשדן לגבי אמירות שיש מסורת כזאת. וכך לגבי המון דברים, זאת אומרת, ברגע שמשהו הגיוני, כדאי לחשוד בו. עוד פעם, זה לא אומר שאם הוא הגיוני אז הוא לא נכון, זה שטויות. אבל אם הוא הגיוני, אז צריך לחשוד א', בטענה, אבל זה, אם זה הגיוני ובאמת אין סיבות אחרות, טוב, אם זה הגיוני, אז למה לא להניח זה נכון? אבל ברגע שאומרים לך, זה מסורת למשה מסיני, או שכך, ואחרת משתמשים בכל מיני טיעוני סמכות, שם אני מתחיל לחשוד. עזוב, זה לא מסורת מסיני, אם זה הגיוני, למשל, הישארות הנפש. הישארות הנפש בעיניי מאוד הגיונית. הגיונית, בלי קשר למסורת. למה? כי אם אני דואליסט, ואני חושב שיש בנו גם נשמה ולא רק גוף, ואני שואל את עצמי, מה קורה כשאנחנו מתים? מאוד סביר, לא ודאי, אבל מאוד סביר, הגוף אמנם מת, אבל הנשמה יכול להיות שנשארת באיזושהי צורה אחרת. לכן, אם היית שואל אותי מסברה, יכול להיות שמסברה הייתי אומר שיש הישארות הנפש. אבל עכשיו בא מישהו ואומר, יש הישארות הנפש, זה מסורת למשה מסיני. אני לא מכיר מסורת כזאת. ולכן אני חושד בזה שמישהו מעמיס את ההיגיון שלו על מסורת למשה מסיני, כדי שיקבלו ממנו את העניין, והוא ממציא, לפעמים בשוגג, לא במזיד, אלא הוא משכנע את עצמו. זאת מסורת, הרי כולם אומרים ככה, סימן שזאת מסורת. לא, כולם אומרים ככה, כי לא חושבים שזה הגיוני. זאת לא אומר שזאת מסורת. אז צריך, זה, קיומו של הסבר משחק שני תפקידים הפוכים. מצד אחד, קיומו של הסבר מעודד הכללה, זאת אומרת, המקרים האלה יש לי הסבר עבורם, אז כנראה הם ביטוי לאיזשהו חוק כללי, איזשהו מתגם מייצג לחוק כללי, ואז הסיבה כן לעשות הכללה. מצד שני, צריך להיזהר, ולבדוק טוב טוב, דווקא באותם מקומות שיש לי הסבר, שנראה לי הגיוני, תבדקו טוב טוב, האם זה אכן גם משכנע סטטיסטית. כי הרבה פעמים אתם תגלו שסטטיסטית אני יכול להצדיק גם את זה וגם את זה, ואז זה אומר שאני בחרתי את הכיוון הזה סתם כי אני שבוי אפריורי בכיוון הזה. ולא באמת בגלל שהסטטיסטיקה אומרת את מה שהיא אומרת. אז זה, אני חושב, לקח מאוד גדול לטיפול בבעיות סטטיסטיות, בשיקולים סטטיסטיים.
סלם, הרב, דתיים אוהבים להכניס כל דבר שהגיוני למסורת.
נכון, בדיוק, זה רעה חולה. כי כדי שיקבלו מהם, זה נראה לי הגיוני, ואני יודע שאם אני אגיד זה הגיוני, אוקיי, למה שיקבלו? זאת אומרת, לא, זה הלכה למשה מסיני. זה, שימו לב, זה כבר ראשונים כותבים. כמה ראשונים, בכמה מקומות כותבים, ראש משנץ ותוצפות באיזה מקום, והראש, כותבים שכשהגמרא אומרת על משהו שהוא הלכה למשה מסיני, על משהו מסוים, לא, זה לא כלל, אלא בדרך כלל זה הלכה למשה מסיני. אבל לפעמים כשהגמרא אומרת הלכה למשה מסיני, היא רק מתכוונת לומר שזה חזק, אבל זה יכול להיות הלכה דרבנן בכלל. היא אומרת לך, זה הלכה למשה מסיני כדי לחזק את העניין. ואני מתפוצץ מהדברים האלה. השקרים
המוזיקים. רוצה להיחנק את הלב אליו?
כן, בדיוק. שקרים מטורפים. ואני לא מצליח להבין את המדיניות הזאת שמרשים שקרים קדושים, כן, שקרים למטרות מקודשות, למטרות טובות. זה כל, זה, קודם כל אני לא מקבל את זה נורמטיבית. מה פתאום לשקר? אבל אני גם לא מקבל את זה טקטית. טקטית בסוף בסוף שקרה לא קיי. בסוף מגלים לך את השקר ואתה מאבד את הקרדיט שלך לגמרי. לא יקבלו לך גם טיעונים נכונים. אסור לשקר. לא למטרות טובות ולא למטרות רעות. עוד פעם, אולי למקרים קיצוניים, בסדר, אבל אתה מציל חיים כרגע לי באמצעות שקר, אז תשקר. אבל אני אומר, כמדיניות, אם זה לא הצלת חיים מיידית, אז לא לשקר. כל היתר לשקר זה טעות. למעט, עוד פעם, מקרים, קאנט, הרי כשהוא מדבר על הצו הקטגורי, אז הוא אומר, צריך לעשות מה שהיינו רוצים שיהיה לחוק כללי. לא היינו רוצים שיהיה חוק כללי שמותר לשקר. לכן אסור לשקר. אלא שקאנט היה יקה. וכמו יקה, אבל טוב, אם אסור לשקר, אז גם פיקוח נפש. צריך למות ולא לשקר. כי זה איסור, הצו הקטגורי. זה טמטום.
אולי אפשר
לשקר? למות כדי לא לשקר. אני אומר, אסור לשקר, זה לא טוב לשקר. מקרים שבהם אני צריך לשקר בשביל להציל את נפשי מידי רודפים, אז אני אשקר, ברור שאני אשקר, מה אני אידיוט?
אולי אפשר לדון את הגמרא הזו, יתעלה בעינן גבוה, שזה שקר בוטה, בגישה שבאמת אנחנו בסוף נבין ש... אנחנו חייבים לחשוב בעצמנו.
לא,
זה יתרון גדול מאוד.
איך ששמעת ממני כבר את ההסבר הזה, ככה אני מסביר את המגן אברהם, בדיוק ככה.
זה כבר חלחל עד כדי כך שכבר...
זה, אני מסכים, זה ברור. אני לא מוכן לקבל היתר כזה בצורה אחרת. זאת אומרת, זה לא יכול להיות. טוב, אוקיי, אנחנו נעצור כאן בשלב זה. יש שאלות או הערות?
לא הבנתי למה זה לא נחשב... למה זה נחשב טעות עובדתית המזל?
כי אני חושב שמדעית אין השפעות למזלות.
לא, זה היה אמונה בדבר
מדעי, מבחינתי זאת עובדה. אתה יכול להגיד שחוק כללי במדע הוא לא מוכח, שום דבר במדע הוא לא מוכח, אבל מבחינתי חוק הגרביטציה הוא מספיק טוב בשביל להיקרא עובדה.
לא, אני אומר שהגמרא אומרת מזל, היא מדברת גם על חוקים כאילו שאנחנו היום לא מאמינים בזה רוב העולם, אבל זה לא שהמדע סתר אותם, פשוט המדע לא מדבר עליהם.
אין שום אינדיקציה לזה שהם קיימים.
נכון, אבל גם
בזמן הגמרא... אני יודע שבעולם העתיק האמינו בהם בלי שום סיבה, לא מסיני. אז לכן ברור לי שגם חז"ל לקחו את זה משם.
כן, אבל חז"ל האמינו בזה בלי קשר למדע.
נו, מה לעשות?
הנה חינמי, אבל זה לא, אני לא מוכח מדעית, זה לא מוכח שהם טעו.
אין דבר כזה מוכח מדעית. מוכח מדעית זה צמד מילים שהוא אוקסימורון.
כן, בסדר, כאילו, הכוונה, המדע פשוט לא מדבר על זה.
לא מדבר על זה ולא מכיר בקיומו, ואין שום אינדיקציה לקיומו של דבר כזה.
נכון.
זהו, אז לכן אין סיבה להניח שיש.
כן, אבל זה מספיק כדי לחלוק על התלמוד.
כן. כל נס שיופיע שם, אתה תמיד יכול להגיד, אולי יופיע שם איזשהו שד שהקפיא את חוק הגרביטציה ועשה אני לא יודע מה. יש לך ראיות שאין שדים? התפוררות של בתים זה העבודה של השד שאייה, שאייה יוקד שער, כי אמרה בבקמה, פרשני. לא, התפוררות של בתים זה החוק השני של הטרמודינמיקה. אין לי ראיה שאין שדים, אבל לדעתי אין.
בראש אמרו שהעמדה של הרמב״ם, למשל, שאני מסכים שהוא חלק על זה, שיש אסטרולוגיה והשפעה של הכוכבים, וגם עדיין, אני חושב שהעמדה של הרב כנגד זה היא לא רק סתם שאם אנחנו באים מהאום, אנחנו אובייקטיביים, וזה לא הוכח מדעית, אז כיוון שכך, אז אנחנו מרגישים שיש פה משהו ששולל את האוטונומיה של האדם, פוגע עמוקות בכבוד האדם, בחובה שלו לנסות לתקן את העולם.
אתה יכול לדבר בשמחה, לא בשמי.
אה?
אתה יכול לדבר בשמחה, לא בשמי.
בסדר, אז אני...
כמו שהגרביטציה לא פוגע באוטונומיה שלי, גם השפעת הכוכבים לא פוגעת
באוטונומיה שלי. לא, אבל אם הכוכבים, אם המזל, אם יש פטליזם, זה לא יעזור מה שתעשה.
זה פטליזם, גם החוק הגרביטציה הוא פטליזם. הבן אדם יכול לבחור לא לעלות על העץ.
לא, אבל מה זה פטליזם? יש עובדות, ועכשיו אתה יכול, התוצאות, יש לך יכולת להשפיע עליהן. אם הכוכבים, אם הפטליזם אומר, זה לא יעזור מה שתעשה.
לא, אבל
התוצאה תהיה...
השפעת הכוכבים היא לא בהכרח פטליסטית. זה מה שאני אומר.
היא אמר שלא.
יש הגרביטציה היא לא פטליסטית.
למה לא? אם הכוכבים קובעים את המזל, זה פורט זה לגמרי פטליסטית.
קובעים שאם אתה תעלה על העץ, תמות. אז אל תעלה על עץ.
לא, זה תיאור מה. למה שיקבעו דבר כזה?
הם יש להם משהו... אני יודע. הדתיים לא קובעים לא את זה ולא שום דבר אחר, אבל אני מדבר על מה שהם האמינו.
התפוצה היא שהם הבינו שזה, מדברים
לא, על... בקיצור, אצלי זה לא בא מהרצון לאוטונומיה, אני סתם לא מאמין בזה פשוט.
אבל זה כן נותן הסבר, כי איך במקרה, הוא, היו עוד הרבה מדענים, גם בן עזרא היה, הוא לא היה, לא היה
מספיק בן עזרא, בתקופתם המדע חשב כך, שזה בסדר. אני מניח שאני הייתי חי אז הייתי חושב כך.
אבל הוא, הרמב״ם לא, הרמב״ם לא, הרמב״ם הצליח לחרוג מזה.
יפה מאוד.
אבל הרמב״ם זה על השקפת עולם כללית,
שהתקוממה כנגד. לא אוטונומיה. בן עזרא היה יהודי מאוד אוטונומי. טוב, אז נעצור כאן, שבת שלום.
שלום.
שלום.